שבוע טוב וחנוכה שמח. אנחנו ביום ראשון, ג' בטבת, נכון? ג' בטבת, תפשין עין ג' וכלומר, ביום הנקרא זאת חנוכת, מה שקראנו הבוקר, ואנחנו בעמוד רש כף ד' בספר גבורות השם, בפרק נון ב', בעמודה השמאלית, בשורה הרביעית. בסוף השורה כתוב, ויש מפרשים, כי לדעת רב, מתחילה עובדי עבודה זרה ויבותינו הוא הגנות, שזה הגנות קודם שבא אברהם אבינו. כן? כלומר, זה עמוד רש כף ד', בעמודה השמאלית, ספר גבורות השם, מה? שורה 5, כן, נכון. ויש מפרשים, כי לדעת רב, מתחילה עובדי עבודה זרה יואבותינו הוא הגנות, שזה הגנות קודם שבא אברהם אבינו, ואחר כך קרב הקדוש ברוך הוא את אברהם לעבודתו. וראוי להזכיר התחלת הגנות. אבל שמואל סובר שהגנות אשר אמרה המשנה יתחיל בגנות ויסיים בשבח הוא גנות הבנים. כלומר, עד עכשיו הסברנו שההבדל הוא בין רב לשמואל, ששמואל אמר שהגנות זה עבדים היינו, ורב אומר שהגנות זה מתחילה עובדי עבודה זרה, ששמואל מדבר על הגנות של הגוף, והרב מדבר על הגנות של הנפש. אבל כאן יש פירוש אחר. השאלה אם זה גנות האבות או גנות הבנים. כלומר, אם נאמר מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, השאלה, מי זה אבותינו? האם אבותינו שהיו במצרים? או שזה אבותינו אברהם, יצחק ויעקב? ברור? אברהם, יצחק ויעקב, אני יודע שהם אבות. איך אני יודע? זה כתוב ברש"י על פרשת וירא. וירא אל אברהם, יצחק ויעקב. אל אברהם, יצחק ויעקב, רש"י כותב, וירא אל האבות. מזה אני למדתי שהאבות זה אברהם, יצחק ויעקב. בסדר, אוקיי. אז כאן החילוק, לפי הפירוש השני, זה החילוק בין גנות האבות לגנות הבנים. מתחילה עובדי עבודה זרה זו גנות האבות, ואילו עבדים היינו זה גנות הבנים. אז מה שאומר כאן, ודי שיספר הגנות שהיה לבנים, וזהו עבדים היינו לפרעה, וזהו התחלת הגנות שהיה לבנים, ואין צריך להתחיל גנות קודם שבא אברהם, רק בגנות שהיה לבנים. אבל פירוש ראשון העיקר, כאשר תבין העיקר הדברים, הוא הפירוש הראשון שהוא נתן, שזה הבדל בין גנות הגוף לגנות הנפש, ולא בין אבות לבנים. ובוודאי, הקדוש ברוך הוא עשה לישראל שניהם. כלומר, ברור שרב ושמואל, שניהם אומרים את האמת. אלא השאלה, איזה חלק להזכיר? שהציל אותם מגנות הנפש, שזה עבודה זרה, ומגנות הגוף גם כן, שזה עבדים היינו. שהיו מתחילה עובדי עבודה זרה ואלה מגנות הנפש, אחר כך הציל אותם גם כן, מגנות הגוף. ולא פליגה רק איזה יותר גנות. כן? כלומר, זה המחלוקת. ודבר שהוא יותר גנות, ראוי שיהיה התחלה. ואנו, קיימלן כשמואל. ולפיכך אנו מתחילים עבדים היינו. כן, כלומר, ההלכה, כך סובר ה... זה שאנחנו אומרים, גם עבדים היינו וגם מתחילה, יכולנו להגיד שההלכה כשניהם. המהר"ל אומר, לא, זה שאנחנו מתחילים עם דעת שמואל, זה סימן שהעיקר כדעת שמואל. בסדר? ולפיכך אנו מתחילים עבדים היינו וכו', ואף שמואל מודה שגנות נפשי היה לנו, ולפיכך יספר אחריו מתחילה עובדי עבודה זרה. כלומר, שמואל גם אומר את המשך ההגדה. מה שאין כן רב שאומר רק מתחילה עובדי עבודה זרה ולא אומר רב יודעים היינו. ואפשר לומר דאף לרב, אף על גב דעיקר הגנות ומתחילה עובדי עבודה זרה היו, וגומר יש להתחיל בעבדים היינו לפרעה במצרים, מפני שראוי להתחיל לספר קודם הטובה שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שבשביל זה ראוי לספר ביציאת מצרים. וכל הדברים עד מתחילה עובדי עבודה זרה, ששם הוא מתחיל לספר הגנות, הוא הקדמה. למה אנו חייבים לספר מציאת מצרים? מצא כי ההגדה הזאת הוא בן לרב בן לשמואל כסדר לגמרי. זאת אומרת, לפי ההצעה של המהר"ל, יוצא שאין פה שתי אגדות, יש פה רק אגדה אחת. אלא השאלה היא, למה התכוונה המשנה כשאמרה מתחיל בגנות? האם היא התכוונה מעבדים היינו או מתחילה עובדי עבודה זרה? אבל לא שלדעת שמואל היו אומרים רק מתחילה, רק עבדים היינו, ולא שלדעת רב היו אומרים רק מתחילה עובדי עבודה זרה, אלא שניהם היו אומרים את שניהם. בסדר? מה? לא, גם לא מה מזכירים קודם. לפי השיטה של המהר"ל, אפילו הסדר הוא נשאר אותו דבר. כלומר, לפי המהר"ל, שמואל סובר שאגנות זה עבדים היינו, ובזה פותחים, מתחילה עובדי עבודה זרה, זה גנות נוספת. ולפי רב, אגנות היא מתחילה עובדי עבודה זרה, ועבדים היינו הקדמה. יוצא לפי זה שלפי השיטה של המהר"ל, גם רב וגם שמואל היה להם אותו נוסח הגדה. לא חייבים להגיד את זה, לא משתמע כך מפשט הגמרא, אבל כך מבין המהר"ל, וזה אפשרי גם. בסדר? טוב. זה בדיוק המחלוקת, דיברנו על זה בשיעור הקודם, שזאת המחלוקת האם האגדה היא לאומית או דתית. שהיא דתית לאומית, או יותר נכון לאומית דתית, אם כבר נדייק. היא קודם כל לאומית ומתוך כך גם דתית. ככה מסביר המהר"ל. השאלה היא כזאת, האם הלאומית הוא משמעותי במהלך הגאולה, או שזה רק הקדמה? זה המחלוקת. למשל, יש ברמב״ם, בהלכות חמץ ומצה, הוא אומר שכאשר אדם צריך לספר את יציאת מצרים, אז הוא צריך לראות אם הבן שלו חכם או טיפש. אם הוא חכם, אומר לו, תראה, פעם היינו עובדים לשטויות האלה של עבודה זרה, ועכשיו ברוך השם אנחנו עובדים את השם. ואם הבן טיפש, לא כל כך זה חכם, הוא אומר לו, תראה את העבד הזה כמה הוא סובל. ככה היינו פעם. כן, ככה אומר הרמב״ם. יוצא לפי זה, שלפי הרמב״ם, עיקר העניין זה החוכמה. זאת אומרת, העיקר זה מתחילה עובדי עבודה זרה, ועבדים היינו רק הקדמה. בסדר? אז זה כדעת רב. או, אבל דעת שמואל, אבל בכל זאת, גם הרמב״ם אומר את שניהם. כן, ואילו דעת שמואל היא הפוכה. כמו הכוזרי נאמר. אבל בכל זאת, המהר"ל, לפני שהציע את ההצעה לומר שזאת האגדה של שניהם, אמר שהעיקר כדעת שמואל. זאת אומרת שלפי המהר"ל, העיקר הוא היסוד הלאומי, ועל גבי זה היסוד הדתי. אמנם יש לחלק גדול מהתלמידים כאן ספר, אבל יש חלק מהתלמידים שאין להם ספר. דבר תוקן, ברוך השם. מתוך כך אנחנו יכולים להמשיך בעמוד רש כף דלת, בעמודה השמאלית, למטה, ויוציאנו השם ממצרים. כן. האמת היא זה לא בדיוק ככה, בנוסח של הגדה, ויוציאנו השם אלוהינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. כן, עמוד רש כף דלת. מה כל כך זה כך זמן למצוא את זה? לא מבין. עמוד רש כף. רש כף דלת. אתה בשידור ישיר, כל האומה מחכה לך. עמוד רש כף דלת. המספור של הדפים זה שקוף זה 100 ורש זה 200. אז רש כף דלת זה כמו 224. בסדר? טוב. חיים, כולם מחכים רק לך. מצאת? יפה. טוב. ויוציאנו השם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אלו שני דברים. ביד חזקה ובזרוע נטויה. יש לפרש. כאשר עיקה הקדוש ברוך הוא אותה. מה? לא, זרוע הנטויה זה לא בדיוק טעות, בגלל שכתוב בספר דברים שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, והם עמך ונחלתך, אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה ובזרועך הנטויה. אז לכן זה חדר לזיכרון של המהר"ל, ולכן הוא כתב הנטויה. בסדר? טוב, יש לפרש. כאשר היכה הקדוש ברוך הוא אותם, היה זה ביד חזקה. רצה לומר, בכוח גדול. ובזרוע נטויה, שהיה זרוע שלו נטויה עליהם, כלומר שהמכה נמשכת עליהם זמן מה. שכל מכה היה לה המשך. כן? הרי יש אדם שנותן מכה, אדם נותן מכה לחברו. אז יש הכאב של המכה הראשון, הכאב הראשון של המכה, ואחר כך, גם אחרי שהאדם סילק את ידו מן המוקה, יש המשך של הדבר הזה. זה גורם לו חולי, זה גורם לו דיכאון, זה קורא, כלומר, הרבה דברים שבאים, זה נקרא זרוע הנטויה, זה ההמשך. הרב קוק מסביר, יד חזקה, הכוונה, בזמן יציאת מצרים, זרועך הנטויה לכל הדורות. שלכל הדורות יש המשך של הפעולה של יציאת מצרים. אבל כאן המהר"ל מסביר את זה בתוך ההקשר המצומצם יותר של המכה עצמה. יש המכה גופה שהיא בכוח גדול, והיא בזרוע נטויה מצד שהיא ממשיכה את פעולתה. בסדר? ובאלו שני דברים הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל, על ידי המכה הגדולה וגם על ידי המשך המכה. כי פרעו בסור המכה מעליו היה שב לחטא, ולפיכך לא היה אפשר להוציא אותם כמעט על ידי המכה והמשך המכה, שאז היה נותן להם רשות ללכת. כלומר, היה הכרח להמשיך את המכה, כי אם לא, פרעו היה מיד חוזר בו מן ההסכמה. ואף במכת בכורות, שהייתה המכה ברגע אחד, בחצי הלילה, היה לה המשך המכה. ובשביל המשך המכה יצאו ישראל. מה המשך המכה? זה אנחנו נראה. הוא מביא כאן מדרש. הנה, הוא מביא. ובמדרש תנחומה בו. קומו צאו מתוך עמי. כן, זה פרעה אומר למשה ואהרון באמצע הלילה, מיד עם מכת בכורות, הוא אומר, קומו צאו מתוך עמי. פרעה בפיג'מה. זה לא מוזכר במקורות. לא, לא. אז אני לא יודע מאיפה לקחת את זה, אבל יש שיר של הילדים בגן, כן, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה. כן. וכנראה שיש רוח הקודש של האומה בנושא הזה, כי הרי בגדי פיג'מה ודאי שלא היו נהוגים באותם הימים. כן, כלומר, אנשים היו ישנים כנראה בלילה בלי בגדים, מתחת לשמיכה. ודאי, הפיג'מה ודאי שלא בגד לילה מקובל, זה בכלל שם של בגד שמקורו מהודו. כן? אז זה קצת קשה לקבל, אבל כנראה שיש רוח הקודש של האומה. וזה אולי בגלל שפרעו אמר את ההלל באותה שעה לפי הירושלמי, שם אני אמר הודו לשם כי טוב, אז בגד מהודו, לכן אולי. כן, אבל קשה לי להאמין, נראה לי יותר שאתה התכוונת סתם על דרך אסוציאציה, זה נכון? טוב, ובמדרש, קום מוציאו מתוך עמי. אמרו לו, וכי גנבים אנחנו? בבוקר אנו יוצאים, זאת אומרת, אי אפשר, באמצע הלילה יגידו שברחנו, כמו גנבים. לא מכובד. אמר להם, הרי כל מצרים מת, שנאמר, כי אמרו כולנו מתים. כן, זה כתוב, ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו, כולנו מתים. כנראה שמיד אחרי מכת בכורות התחילו למות עוד. או שחששו שימותו עוד. זאת אומרת, זה הזרוע הנטויה הייתה מורגשת, שאם לא מוציאים, אז יש עוד מכה. אמרו לו, משה ואהרון, ומבקש אתה לחלות מעליך המכה. אמור, הרי אתם ברשותכם. כלומר, ברגע שאתה משחרר אותנו, אוטומטית, עשית את מה שאתה צריך, כבר לא תהיה מכה. הרי אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא. התחיל פרעה לומר, לשעבר הייתם עבדי פרעה, אבל עכשיו הרי אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא, עד כאן. אגב, הנוסח בירושלמי הוא קצת יותר מורחב, שפרעה אמר, עד עכשיו הייתם עבדים לי, מכאן ואילך אתם ברשות עצמכם. והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם, ועליכם להללו. הללויה, הללו עבדי השם. כלומר, שפרעו אמר, אתם עצמאים. ברגע שישנה עצמאות מדינית של עם ישראל, אוטומטית אנחנו הופכים להיות עבדי השם, מעצם העובדה שאנחנו עצמאים. בלי קשר לקבלת התורה, דתיות או לא דתיות וכדומה. מתוך כך מתחייב ההלל, הללויה, הללו עבדי השם. אגב, יש פסיקתא רבתי. יש מדרש, נקרא פסיקתא רבתי, מתקופת האמוראים. שם יש כמה דרשות על חנוכה. זה דרשות שהאמוראים היו אומרים בבית הכנסת, בזמן התלמוד. ושם יש שאלה מדוע לא אומרים הלל בפורים. הרי שם ניצלנו מהשמדה. הפסיקתא אומרת שאין אומרים אותו אלא על אובדנה של מלכות. וכיוון שבפורים לא עבדה מלכות פרס, אז אי אפשר להגיד הללויה ללו עבדי השם ולו עבדי החשברוש, כי אנחנו נשארנו עבדי החשברוש. אבל בחנוכה שמלכות יוון שאיבדה הקדוש ברוך הוא, התחילו לומר המנון והלל, הללו עבדי השם ולו עבדי אנטיוכוס. ואין ככה כתוב בפסיקתא. מזה אתה לומד דבר מאוד חשוב, שהסיבה של אמירת ההלל בחנוכה זה העצמאות המדינית, כמו בפסח. כן, שבפסח אמירת ההלל היא על העצמאות המדינית, כמו שגם הובא פה במדרש. עכשיו זה מעניין שעצם היותנו ברשות עצמנו זה עושה אותנו עבדי השם, כנראה זה משהו מהותי. וברגע שאנחנו דתיים אבל תחת שלטון פרעו, זה עושה אותנו עבדי פרעו ולא עבדי השם. כן, בבקשה. כדי להיות מה?
אדם
לא. איפה לקחת את זה? ברגע שאדם הוא עבד, הוא חייב לעשות מה שאומר האדון. זה לא אומר ש... אבל הוא עדיין העבד. כלומר, העבד זה מעמד. נכון? זה סוג של מעמד. מעמד משפטי. ברגע שאדם נקנה, אז הוא עבד. האם הוא מקיים את חובתו כעבד או לא, זה שאלה אחרת. כן? אז ברגע שאנחנו יצאנו מעבדות לחירות, אוטומטית נהיינו עבדי השם. צריך להבין למה זה ככה באמת. כנראה שעבודת השם קשורה לחירות. בעוד ששאר העבודות, כשאדם הוא עבד של כל גורם שהוא בעולם, אז הוא דווקא משועבד. כלומר, החירות שלו מפריעה לעבדותו. מה שאין כן, בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא איננו רוצה עבדים, אלא בני חורין. זאת אומרת, אתה רוצה להיות עבד השם, אתה צריך להיות בן חורין. כמו שאמרו חכמים במשנה, אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין. נכון? שנאמר חירות על הלוחות, אל תקרא חירות, אלא חרות. הלאה. כנראה שמרוב הרגל בסגנון שלי, אפילו לא, זה לא עורר שאלה. יפה. הרי כי בשביל, עד כאן, הרי כי בשביל שהייתה המכה נמשכת, יצאו ישראל ממצרים. כלומר, אם היה רק מכת בכורות ללא חשש להמשך המכה, אז לא היו יוצאים. לכן צריך גם יד חזקה וגם זרוע נטויה. וכן, כל מכה ומכה היה המשך למכה. ובשניהם הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. וזהו, ובזרוע נטויה, שהיה זרוע נטויה עליו, כמו מי שמכה אחד, וזרוע נטויה עליו שיחזור. ואם לא יחזור, יכה אותו עוד. זה מה שקרה, וגם בעברית שלנו היום, אומרים, ועוד היד נטויה. כן? הכוונה שיכול לבוא עוד. לא, הוא אמר שזה בכל המכות. הוא אמר, אפילו במכת בכורות זה היה כך. שאפילו במכת בכורות, שלכאורה בסגנון הכתוב נראה שזה היה רק מכה ובלי זרוע נטויה, הוא מסביר שגם שם היה. כמבואר, בתנחומה על פי הפסוק, כי אמרו כולנו מתים. בסדר? ועוד דע, כי ראויים היו ישראל להיות עבדים במצרים, וראוי היה פרעה להיות מלך משעבד בישראל. כן, זה דיברנו בפרקים הראשונים. מדוע ישראל היו משועבדים למצרים ולפרעה? זה לא דבר מקרי, זה דבר מהותי. כן, כי ישראל הם בסוד הצורה, ומצרים הם החומר. וברגע שיש ביטול לצורה, אז החומר שולט בה. בסדר? ולכן מצרים, זה היה הכרח היסטורי שהם ישעבדו את ישראל. זה דיברנו, נכון? וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים, היה עומד נגד זה העבדות שראו לישראל והמלכות של פרעה. וזהו שאמר, עבדים היינו, והוא נגד העבדות של ישראל, וכנגד שהפרעה מלך משעבד בם, אמר למלך מצרים. זאת אומרת שיציאת מצרים זה הפיכת הסדר הפוליטי. הסדר הפוליטי-כלכלי מחייב שישראל יהיו משועבדים לפרעה, ולא להפך. ועל זה אמר, ויוציאנו השם משם, ביד חזקה, להסיר העבדות. כי נגד שהיו משועבדים ומשוקעים בעבדות, היה הקדוש ברוך הוא צריך להוציא אותם ביד חזקה. וכנגד שהיה פרעו מלך עליהם בכוח זרוע שלו, היה מוציאה בזרוע נטויה. זה פירוש שני, כן? כי דרך מי שבא למחות בדבר, נוטה ידו עליו, וזהו בזרוע נטויה. משל זה אבן, שהוא משוקע בארץ. ואדם בעל זרוע אינו רוצה להניח לקח אותו משם. הלוקחו נוטה ידו עליו במכות שלא יעקב, והפירוש הזה הוא נכון כאשר תדקדק בדבר הזה. אז אם כן, יש לנו שני פירושים ליד חזקה וזרוע נטויה. פירוש ראשון, יד חזקה זה עצם המכה. וזרוע נטויה זה המשך המכה, כי בלי המשך המכה פרעו לא היה מוציא אותם. עד כאן מובן, זה הפירוש הראשון. פירוש שני, ביד חזקה להסיר העבדות, ובזרוע נטויה להסיר את פרעו. עד כאן מובן? טוב, יפה. תזכרו את כל זה בליל הסדר. בכלל, המלצה. כשאדם רוצה להגיד דברי תורה בליל הסדר, הוא צריך להכין את זה מראש, שזה יהיה קצר, ושזה לא יותר משניים שלושה פירושים. כן? כלומר, במהלך המגיד, אל תבלבל את המוח לכל אנשים שרוצים מאוד לאכול, והם כבר עייפים, כי הם עבדו קשה לפני פסח. צריך לעשות את זה מהר, להגיד שניים שלושה חידושים יפים, שלקחת מגבורות השם ומהשיעורים של הרב שרקי, ואז כשמגיעים לשולחן עורך ואז כולם כבר רגועים, אז תגיד הרבה דברי תורה כדי שלא ידברו על תוצאות הבחירות. בסדר? טוב. ועל כתבי אישום ועוד כמה דברים כאלה. ואלו שני דברים זכרם בשני פסוקים. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ובפסוק ויוציא אתכם מכור הברזל כאשר נתבאר למעלה בארוכה. עוד יש ביאור אולקמן, אצל ביד חזקה זה הדבר וזרוע נטויה זה החרב, יתבהר עוד. כלומר יש פירוש שלישי ליד חזקה ובזרוע נטויה, זה כאשר המהר"ל יגיע אל הדברים עצמם המוזכרים באגדה, אז הוא יסביר. אנחנו בעמוד רש כ"ה, לכן אני לא מבין מה העניין. רש כ"ה אבל למעלה, בעמודה השמאלית, זה למעלה בעמוד. יפה, כן. ועוד דה. כן, כאן הוא מעמיק עוד קצת, בנושא עבדים היינו לפרעה במצרים. ויודע כי כל פועל שנעשה בכוח, כאשר הפועל בעל כוח, והוא פועל בכוחו, וזה כי אדם שהוא בעל כוח ומכה בכוח, הכה הזאת היא הכה גדולה, שהמכה הוא בעל כוח ומכה בכוח, וזה שאמר ביד חזקה כי המכה במצרים היה בעל כוח כי ידו חזקה היא, וכנגד שהוא מכה בכוח אמר בזרוע נטויה, שהיה זרוע שלו נטויה להכות בזרוע. כי מה שהיה נוטה הזרוע עליהם, מורה שהיה פועל בזרוע, ובכוח היה מוציאם. וזהו שאמר הכתוב, ויוציא אחר השם בפניו בכוחו הגדול. פירוש כי השם יתברך הוציא אותם בפניו. רצה לומר בעצמו הוציאם ולא על ידי אחר. כן, הכתוב, יש פסוק הזה אומר, ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים. מה זה ויוציאך בפניו? על ידי פניו. מה זה פניו? עצמו. מושג קצת מוזר. כשאני אומר פנים, למשל בואו ניקח את הפנים של האדם. הפנים של האדם, זה האדם או לא? זה מה שמאחורי האדם? מה שלפני האדם. כן, לפני מלשון פנים. לפני מלשון פנים. כן. הבעיה היא, האם זה באמת משהו אחר? כלומר, אם אתה נוטל ממני את הפנים, האם אני אני? הרי, בעולם הזה, אדם מתהלך בגוף. עכשיו, מישהו דוחף אותו באוטובוס, אומר לו, אל תיגע בי. האמת היא שזה לכאורה אמירה לא נכונה. מה זה אל תיגע בי? לא נגעת בי, נגעת בגופי. לא נגעת בי. הרי אני זה לא הגוף, הרי היה, אם יתלו חס וחלילה חלק מגופי, אני עדיין נשאר אני. אז אם כן, האני והגוף הם שני דברים. אלא מה? אנחנו מתהלכים בעולם הזה מתוך תחושה של זהות בין הנפש לבין הגוף, עד כדי כך שהזוהר אומר, נפשה וגופה חד הוא. נכון? ככה יש ביטוי בזוהר. נפשה וגופה חד הוא. הנפש והגוף הם אחד. אבל מצד האמת, הנפש והגוף הם לא אחד. אלא זו התחושה שיש לנו. עכשיו, החלק של הגוף שבו אני מרגיש את האני שלי יותר מן הכל, הוא הפנים, נכון? אמנם יש לנו תחושות גם בלב, בחזה, בראש, אבל בסופו של דבר, מקום הפנים זה עיקר הנוכחות שלנו בעולם הזה. לכן אפשר לומר, במידה רבה של צדק, הפנים זה עצמי. הפנים שלי זה אני עצמי. אבל ברגע שאדם מת, הפנים כבר חסרי משמעות. אמנם הפנים נשארו, אבל זה כבר לא. לכן הפנים זה משהו אמביוולנטי, דו ערכי. זה מצד אחד עצמו של אדם, מצד שני זה לא האדם. שחזורי פנים שמנסים לאחרונה, ואז מה הבעיה? זה עניין של כירורגיה אסתטית, נכון?
לא, לא.
השתילו פנים. השתילו פנים, כן. כן, זה לא הוא, זה לא הוא. כן, כן, ברור, ברור. זה כאילו הוא לובש מסכה כל היום. כן, אז כך שהפנים הם משמעותיים מאוד בתור גילוי העצמיות של האדם. ולכן כשקדוש ברוך הוא אומר, כשמשה אומר שקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בפניו, על ידי הפנים שלו, זה כאילו זה הוא עצמו. מה זאת אומרת? הפנים האלוהיות הם הגואלים. אם הפנים הם הגואלים, דהיינו גילוי העצמיות האלוהית, זה עוד לא עצמותו, אבל זה גילוי עצמותו, ממילא אין דבר חזק מזה. לכן זה נקרא בכוחו הגדול. בסדר? למשל, יש עוד משמעות למילה פנים בתנ"ך, זה כעס. ושמתי את פניי באיש ההוא. או פני השם בעושה רע. מה?
משה שנאמר לו, פניי לא יראו. זאת אומרת, הוא מבקש לראות את הגילוי הכי גדול שיכול לראות.
אבל אתה מתעלם מזה שאנחנו נתנו עכשיו פירוש נוסף. דיברנו לא על הגילוי היותר גדול, אלא על הכעס. כן? לכן, ויעבור השם על פניו, אומרים חז"ל, כבש כעסו. ויעבור השם על פניו. כאילו הקדוש ברוך הוא יתגבר על הפנים שלו. מה זה הפנים שלו? הכעס שלו. כבש כעסו. או למשל, יישא השם פניו. מה זה יישא השם פניו? שהוא יוריד את כעסו ממך. זה אחת המשמעויות שנתנו חז"ל למילה פניו שם. השאלה היא מה הקשר בין פנים לבין כעס. כן? פנים, אדרבה, יש הערת פנים, יש מפגש. אבל כאשר זה שפונים אליו איננו ראוי ליחס חיובי, אז גילוי הפנים זה נורא. מובן? לכן הפנים הם הכעס. אז יש פה משהו מאוד משמעותי. כלומר, יציאת מצרים הייתה מאורע שבו לא הישות האלוהית גרמה לגאולה, אלא האישיות האלוהית היא זו שהביאה את הגאולה. כלומר, זה לא היה מכוח החוקיות של העולם, אלא זה היה מכוח האישיות שלנו, הרצון, בעל הרצון. זה מה שהתגלה כאן, ולכן זה מאוד מאוד משמעותי, הכוח הגדול. הכוח הגדול הוא ביטוי לזה שמדובר במשהו פרסונלי. יש בתוך ההגדה, אנחנו נראה את זה בהמשך, אומרים ככה, ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. מה ההבדל בין שני המשפטים האלה? ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. ברוך המקום, ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא בתור מקור המציאות. זה אימפרסונלי, מחוסר אישיות. לעומת, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, זה המעבר מן האימפרסונלי אל הפרסונלי, אל האישיות. יש כבר מישהו שמתגלה. וזה קוראים פנים. עד כאן מובן? ואם זה פנים, אז זה כוח גדול. עד כאן מובן? יפה, אז אפשר להמשיך. אינטראקציה עם נברא תמיד יש. השאלה אם זה אינטראקציה של סובייקט אל סובייקט, או של אובייקט אל אובייקט.
כן, אבל תמיד ראינו גם מאוד בספר בראשית שיש לנו קודם כל את הבורא, ואחר כך יש אינטראקציה בין הבורא לנברא.
כן, אבל אינטראקציה בין בורא לנברא. יש הבדל בין בורא לבין אלוהים. כן. אלוהים הוא לאו דווקא מישהו. אלוהים זה הגלגל הראשון. המניע הראשון. אבל בורא זה כבר בעל רצון. אני יודע הבדל. לכן החידוש הוא עצום. בראשית ברא אלוהים. לא בראשית עשה אלוהים, אלא ברא. אלוהים עושה זה תמיד. כמו שהגשם מגדל את החיטה. וכי הגשם רוצה לגדל את החיטה? לא. זה ככה זה מתפלק לו. לעומת זה, כשאלוהים בורא, אז הוא הפך מ... אימפרסונלי לפרסונלי, מאובייקט לסובייקט. מובן? טוב. לא מכוח הקשר עם הנברא, אלא מכוח הרצון לברוא. כי קשר עם נברא יש גם לאלוהים. מובן? כמו שיש קשר בין הגשם לחיטה. אבל הוא לא מתכוון. אין גבירות. זה ההבדל. בסדר? בבקשה, אדוני. מי אמר השם השם אל רחום וחנון? מה זה משנה? זה שאלה יפה, אבל מה זה קשור לנושא שלנו? כן, אני מבין, זה קשור ל-13 מידות. כיוון שאני הזכרתי את הפסוק ויעבור השם על פניו, שהוא אמנם ההקדמה ל-13 מידות, אבל לא כדי לדבר על 13 מידות. הזכרתי את זה כדי להסביר את המילה פנים, שלפעמים פירושה כעס. אבל אם אני אתחיל להיכנס לכל הנושאים הנלווים אל הפסוק הזה, אני צריך לעשות שיעור על 13 מידות, וזה לא הנושא של השיעור עכשיו. ולכן, מה? בונוס, זאת אומרת, כן, התחלנו פסוק אחד, נעשה נס בפסוק, ונהיה 8 פסוקים. טוב. איפה אנחנו? אומרים שהנס האמיתי היה בטלפון סלולרי, היה לו בטריה רק ליום אחד, וזה הספיק ל-8 ימים. טוב. וזהו שאמר הכתוב, ויוציאך השם בפניו, בכוחו הגדול. פירוש כי השם יתברך, איפה זה הפסוק הזה, ויוציאך בפניו בכוחו הגדול? בספר דברים, נכון? בספר דברים זה בנאום של משה. פירוש כי השם יתברך הוציא אותם בפניו, רצה לומר בעצמו. הוציאם לא על ידי אחר. שאילו היה על ידי אחר, לא היה זה בפניו. שימו לב לעומק של הדברים כאן, שהאלוהות מתגלה כבעלת פנים. כן? וזה עיקר המשמעות של יציאת מצרים. ומאחר, תודה, ומאחר שהקדוש ברוך הוא הוציאם בעצמו, והוא בעל כוח, מזה נדע כי לא היה חסר, מפני שאינו בעל כוח. וגם מצד הפעולה בעצמה לא היה חסר, כי היה הוצא על ידי כוחו הגדול. וזה שם, ובכוח גדול, הוא זרוע הנטויה של הקדוש ברוך הוא, וזה אמת גם כן, כאשר תדקדק בפירוש זה. כלומר, עד עכשיו הפירושים שנתן המהר"ל על המילים ביד חזקה ובזרוע נטויה התייחסו לאופי המכה. נכון? עכשיו המהר"ל עבר למשהו יותר עמוק, לאופי המכה. פרשטייסט? טוב, הלאה. וזהו שאמר אחריו, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים וכו'. כן, מה אנחנו אומרים שם? עדיין אנו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. ואין הפירוש כמו שפירשו בזה שאם לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים היינו אנחנו בנינו ובני בנינו משועבדים עד סוף כל הדורות. כי אפשר, אילו לא יצאו האבות, אפשר לבנים לצאת על ידי הקדוש ברוך הוא. ולמה אם לא הוציא את אבותינו, הרי אנו בנינו ובני בנינו וכו'. כן, הרי מה, פיחי הקדוש ברוך הוא לא יכול היה להחליט להוציא אותנו מאוחר יותר, כמה דורות אחר כך. אבל הפירוש שלא תאמר שאף שהייתה הוצאה על ידי הקדוש ברוך הוא, אפשר ויכול להיות ההוצאה על ידי אחר בדורות הבאים. אין זה כן, שאם לא עשה הקדוש ברוך הוא את הדבר הזה שהוציא אותנו מצרים, אל תאמר שהייתה הוצאה אפשר על ידי זולתו בשום דור בעולם. אלא היינו, אנו, בנינו, בני בנינו וכו'. טוב, זה אחת הקושיות שקוראים את האגדה באופן אובייקטיבי, נראה מאוד מאוד מוזר מה שכתוב כאן. כן? נאמר ככה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, היינו נשארים עד היום, שנת תשע"ג, הלוא היא שנת 2013 לפי מניין הגויים, היינו נשארים עדיין בונים פירמידות באותה טכניקה מפגרת שהייתה במצרים. נכון? מה? מפגרת לחלוטין. מה זה? לוקחים אדמה, מערבבים עם מים, מייבשים את זה, זה נהיה לבנה, מכניסים לבנה. זה טכניקה מפגרת, מה זאת אומרת? כן? אמנם החשיבה האדריכלית היא גאונית. כן? כלומר, היו להם גאונים גדולים, אבל תודה רבה. וזה דווקא גאוני להשתמש באמצעי פשוט ומפגר כדי לעשות משהו גדול. אבל נשאלת השאלה, האם דברי האגדה מתקבלים על הדעת? הרי אני יכול לתאר לעצמי מספר תסריטים אחרים לגמרי. תודה. יכולתי לתאר לעצמי תסריטים אחרים לגמרי. למשל, שאנחנו היינו נגמרים מהעבודה הקשה במצרים. כן, ידוע שעבדים בדרך כלל לא מולידים. כי העבדים קשה להם, ויש להם מחאה נגד העבדות. אז יכול להיות שלא היינו יולדים. יכול להיות גם שהמצרים היו פתאום נהיים דמוקרטיים, אוהבי אדם ומחליטים לשחרר אותנו. יכול להיות שעם הזמן היינו צוברים כוח, מורדים במצרים ומשתחררים, ומשתלטים על מצרים או יוצאים ממצרים. יכול להיות היה שהיה מגיע איזשהו כובש זר והורס את מצרים ומשחרר אותנו. יכול להיות שהמצרים היו כבר משנים את טעמם ולא רוצים לבנות פירמידות. או שהטכנולוגיה הייתה מתפתחת, והיינו עושים פירמידות מתנפחות, שתוך 5 דקות יש לך פירמידה, ככה, ולא צריך לעבוד כל כך קשה. ואז המצרים היו משחררים 95% מבני ישראל, כי לא צריכים אותם. אין? וכדומה. הרבה אפשרויות יש. אבל האגדה אומרת לא כך. אם הקדוש ברוך הוא לא היו מוציא אותנו ממצרים, היינו עדיין בונים פירמידות, וזה מגיע כנראה מאלכסנדריה ועד קייפ טאון. כן, כלומר, צריך מקום לכל הפירמידות האלה, נכון? אולי גם מסומליה ועד סנגל, אני לא יודע, אבל בקיצור, היה ממלא את כל אפריקה בפירמידות. הדבר הזה הוא פשוט בלתי סביר לחלוטין, נכון? ואנחנו אומרים את זה בשקט גמור, בלי בעיה, נכון? הרי אנו, בנינו, בני בנינו, משועבדים היינו. מסביר הרב קוק, בפירוש עולת ראייה על אגדה של פסח, שאם ישראל לא היו יוצאים ממצרים, המצב של ההיסטוריה לא היה משתנה. כל הציוויליזציה האנושית הייתה נשארת בדיוק באותה נקודה שבה היא הייתה אז. ואפילו פרעו לא היה מת. משועבדים היינו לפרעו במצרים. כלומר, יש איזה מין הכרח כדי שההיסטוריה תתקדם, שישראל יצאו ממצרים. אם לא, הכל נשאר כפו. מובן מה שאני אומר? אז אתה אומר שזה לא נכון. אתה אומר שההיסטוריה בכל מקרה יש לה מנגנון פנימי של התקדמות. ואני אוכיח לך שזה לא נכון. אני יכול? כן, תסביר למה אתה חושב ככה. לא, בבקשה, תסביר.
נפלה אימפריה הסובייטית. כן. חשב חצי שנה קודם שהתיפור לו, אביב הערבית, נראה לי הקיץ, כן? מישהו תיאר את זה ככה? אף אחד לא תיאר את זה ככה. יש דברים שקורים, זה לא שזה, ברור לי שמה שהיה לפני מה שהיה אחרי זה לא אותו דבר.
אתה אומר שישנן עובדות, המהפכה הצרפתית, הנפילה של הסובייטים, האביב הערבי, אם כן, כל אלה הם ראייה לכך שישנם תפקודים פנימיים בתוך ההיסטוריה שגורמים להיסטוריה להשתנות, נכון? עד כאן טענתך. ואני טוען שכל הדברים האלה הם אפשריים רק בגלל שהייתה יציאת מצרים. ואני אסביר מדוע. עצם הרעיון שאפשר לשנות את סדר העולם, לבנות עולם אחר, שזה מה שעומד ביסוד שלושת המהפכות שאתה הזכרת, זה רעיון שהתגלה בעולם על ידי יציאת מצרים. אלמלא יציאת מצרים, לא היו מאמינים שהחירות היא אפשרית. כלומר, אצלך המושג של החירות הוא כל כך מובן מאליו, שאתה אומר, כל בני אדם חושבים את זה. נכון? יש אפילו, ראיתי מישהו שכתב ספר שבו הוא טוען שכל אדם בעולם רוצה דמוקרטיה, כולל הערבים. כן? על זה יש לי כמה קושיות, כידוע. אבל עצם הרעיון שזה יעיל ושאפשר לעשות משהו, זה רעיון שבא לעולם בעקבות יציאת מצרים. ואני אוכיח לך שזה נכון. שהרי כל הדברים האלה שאתה מביא, הופיעו רק בחלק של העולם ששמע על יציאת מצרים. אבל אותם חלקים של האנושות שלא שמעו על יציאת מצרים, מעולם לא חשבו שאפשר להשתחרר. ואני אביא לך שתי דוגמאות שמוכיחות את זה. האחת, שמעת בוודאי על האצטקים. נכון? שמעת עליהם? אז אצל האצטקים, כשהספרדים הגיעו לשם במאה ה-16, הם ראו חברה שהייתה העתק מדויק של בבל העתיקה. בלפני 3,000 שנה. אותן פירמידות, אותם קורבנות אדם, כהן ומלך, אפילו הגלגל הם לא המציאו. למרות שהיה להם מבנה חברתי מאוד מדויק. יהיה להם כתב אפילו, אבל לא כתב אלפביתי, מאוד מעניין, לא, אלא כתב הירוגליפי. זאת אומרת שהרעיון שהעולם יכול להיות אחר, לא היה קיים אצלם, אבל הוא כן היה קיים בתור מיתוס. הם ציפו לאיזשהו משיח, שקראו לו קווצלקואטל, בדמות נחש עם נוצות, שעתיד להופיע בצורת אדם, עם זקן, ויבוא מן הים. בסדר? כשהגיע הכובש הספרדי קורטס, שהיה ממוצא יהודי, היה לבן עם זקן, השתחוו לו כי חשבו שקווצלקואטל שהגיע. עכשיו תשים לב לדבר מאוד מעניין. הרעיון קודם כל שהמשיח הוא נחש, זה רעיון קדום, נחש בגימטריה משיח. כן? משיח, נחש בגימטריה משיח. דבר נחשון בין עמינדב וכו'. כן? יש גם הרעיון הזה שהוא עתיד להתהפך לאדם, כלומר זה התיקון של החטא הקדמון. אבל מה שמאוד מעניין זה שהוא לא יבוא מהם, הוא יבוא מבחוץ. והוא ישראל בעצם. כלומר, איזה מישהו בא בשם הנצרות או בשם היהדות, מסביר להם שאפשר לשנות את העולם, והוא הסביר להם את זה יפה מאוד, הוא השמיד אותם. כן. זאת אומרת שזה לא בדיוק מה שהם ציפו, כן? אבל היה... זאת אומרת שזה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שמעת על האימפריה הסינית. כן. בסין, במאה ה-11, כבר היו בידם כל הנתונים של המהפכה התעשייתית. כלומר, הם כבר המציאו את המגנט, את המצפן, את מפת השמיים, את אבק השריפה, הדפוס, ההפלגה באוניות רחוקות, כלומר גילוי ארצות, כל זה היה להם, נכון? הרבה, מאות שנים לפני שהיה דבר כזה, ואפילו המשקפת. כל זה היה להם. כל הדברים האלה במערב שימשו לבניית מה שנקרא המהפכה התעשייתית שהביאה בסוף לקדמה המודרנית. אצל הסינים, באבק השריפה הם השתמשו בשביל לעשות זיקוקין דינור, בדפוס הם השתמשו בשביל להדפיס כמה דברים של הקיסר בחצר הפנימית שלו, במצפן הם השתמשו ככלי מיסטי, שלחו אוניות לאפריקה כדי להביא משם כמה ג'ירפות, ואחר כך אמר הקיסר, מספיק, אנחנו יודעים מספיק, אפשר לשרוף את האוניות ושרפו את האוניות, במקום לגלות את אמריקה, כמו שעשו כמה עשרות שנים אחרי זה הפורטוגזים. ובקיצור, הם החליטו שהעולם לא צריך להשתנות. מי שינה אותם? הישועים. הגיעו כמה כמרים מאירופה, שעשו כמה חישובים אסטרונומיים יותר מדויקים מהאסטרונומיים של המלך, ואז המלך אמר, אם זה כך, סימן שתמונת העולם שלהם מדויקת יותר, ואז נתנו להם להתיישב בסין. זאת אומרת, שבמקום שבו לא שמעו על יציאת מצרים, העולם לא משתנה, מה שהיה להוכיח. בסדר? בבקשה.
במניעת מגדל בבל, כן. יש לו סוג של שינוי?
בוודאי. כלומר, הנחת... אתה צודק, אז בוא נסביר לך. שאלתך היא מצוינת. צריך להבין שעבור המצרים הקדמונים והבבלים העתיקים יש שלב של היווצרות. יש שלב של לידה. בלידה, כלומר, העולם הולך והוא מתהווה. ברגע שהוא הגיע לאיזושהי מדרגה, לאיזושהי רוויה, מכאן ואילך הוא עומד. כן, זה כמו הפונקציה אקספוננציאלית, שהיא הולכת ועולה, ואחר כך לא מסוגלת לעבור איזושהי אסימפטוטה. בסדר? זה בדיוק מה שתפסו אז. כלומר, יש במדרש תנחומה, מדרש מאוד מעניין, שכאשר בא משה לפני פרעה ואמר לו, השם שלח אותי, יודקי ובקי. ואז פרעה אמר, לא ידעתי את השם. אז המדרש אומר שפרעה ביקש מהחרטומים לחפש באנציקלופדיות של האלים, לדעת האם יש דבר כזה יודקי ובקי. ומצאו. מה הם מצאו? שהוא בן טובים מבני קדם. מה זאת אומרת בין טובים? טובים, הכוונה שהקריטריון של הפעולה שלו זה המוסר, הטוב. שתיים, שהוא בין טובים, כלומר שהוא לא האל הראשי. ג', מבני קדם, הוא שייך לסדר שקדם למצרים, אבל עכשיו הוא כבר לא רלוונטי. ברור? מה שמשה עושה כשהוא מגיע לפרעה, הוא מגלה לו שזה חוזר להיות רלוונטי. כלומר שצריך לפרוץ מחדש להולדת עולם חדש. ברור? אם כן, שאלתך הייתה מצוינת, וגם התשובה, אני חושב. טוב, עד כאן להיום. שלום.